ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרבנים, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב כמה שעות לפני יום חתונתו. זה מתן תורה, שבועות שונה מכל החגים ומכל הרגלים. כל חג מחגי ישראל, התורה לא מבקשת מאיתנו שום הכנה. אם הכל מאורגן ומסודר על ידי אחרים, אפשר להיכנס ישר לליל הסדר ולחג הפסח. ואם הסוכה בנויה ונבנתה על ידי אחרים, אפשר להיכנס ישר לסוכה. החג היחיד שדורש הכנה, חג שבועות. התורה אומרת במפורש, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה לכם, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. חג שדורש הכנה. ואין ספק שבבית המדרש הגדול הזה כאן, בישיבת הכותל, הייתה הכנה גדולה ליום חתונתו זה מתן תורה. השאלה היא, איך אנחנו לוקחים את היום הנפלא שלקראתו אנחנו הולכים לכל השנה כולה? איך החג מלווה אותנו וילווה אותנו כל השנה, לא יעבור לידינו, אלא יהיה איתנו ביחד? אז כדי לראות פן אחד בדברי התורה ובדברי חז"ל, איך לוקחים את החג הנפלא הזה איתנו לכל השנה, נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בקטע הראשון, בפרשה שבה נעסוק מיד לאחר קבלת התורה, פרשת בעלותך, שבפרשה הזאת אנחנו מוצאים את המפתח איך לוקחים את התורה, את שמחת התורה, את קבלת התורה לכל השנה כולה. נאמר בקטע הראשון, ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו ויתבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת הכנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים, עזרת לנו עם העצות הנפלאות, בוא איתנו, אתה ראוי לכל השכר. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר ייטב השם עמנו ויטבנו לך. יתרו מסרב, חוזר אל ארצו ואל מולדתו. ואז מה קורה? ויסעו מהר השם. זה היה בכף באייר, ב-20 לחודש, בשנה השנית לצאתם ממצרים. כף באייר. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. כותב רש"י בקטע השני, דרך שלושת ימים, מהלך שלושת ימים הלכו ביום אחד, שהיה הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסם לארץ מיד. פירוש הדבר, אם הולכים שלושה ימים ביום אחד, אז מלבד הנס שהקדוש ברוך הוא קיפל לנו את הארץ, ודאי שההליכה הייתה במהירות, לא הליכה רגועה. ואז מה קורה בתקופה הזאת? פרק י' פסוק א' בקטע הראשון, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותיבר במש ותאכל בקצה המחנה. מה בדיוק קרה לא ברור כרגע, אבל העם מתלונן על משהו, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, אש בקצה המחנה, ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל השם ותשקע אש, ויקרא השם המקום ההוא כדי לעשות קו תו ערה, כי בערה בם אש השם. אחרי זה בתחנה נוספת והספסוף אשר בקרבו יתאבו תבא וישבו ויפקו גם בני ישראל, הסיתו את כולם ויאמרו מי יאכלנו בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת הבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים, בשר? חכו חכו, יגיע בשר. ואז מה קורה בקטע השלישי, פסוק י"ט? לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא חמישה ימים, ולא עשרה, ולא עשרים, עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרע יען, כי מעשתם את השם אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים. מה קורה מיד אחרי זה? פסוק למד ג', הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת, והיה, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד, עוד קו, ויקרא השם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאווים. שאלתנו הראשונה היא, בתורה מופיעים כל המסעות של עם ישראל במדבר, לא מדלגים על שום מקום. ויסו ויחנו, ויסו ויחנו, ושזה עניין גדול מאוד ברשימת המסעות, בשמם של המקומות. אלא מה? שמסתכלים בפרשת מסעי בקטע הרביעי, מגלים דבר מעניין. ויסו מרפידים, ויחנו במדבר סיני, ויסו במדבר סיני, ויחנו בקברות התאווה. לא מבין, הרי לפני קברות התאווה הייתה עוד תחנה. איך קוראים לתחנה הקודמת? תבערה. לתחנה הקודמת קוראים תבערה. אז מה ראתה התורה לדלג על התחנה שנקראת תבערה? ואם תגידו לי, רגע רגע, אולי גם הסיפור של התבערה שבערה באמש, וגם העונש של קברות התאווה, הכל היה במקום אחד. אז ראשית, מיד אני אראה, ונראה ביחד, שבפשוטו של מקרא, זה לא היה באותו מקום, אבל נניח שזה היה באותו מקום, היה ראוי שהתורה תכתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויסעו ממדבר סיני ויחנו בתבערה ובקברות התאווה. למה מתעלמים מהמקום הזה? במיוחד שמסתכלים בפסוקים בקטע הראשון, פסוק ג' פרק י' א', מה כתוב? ויקרא שם המקום ההוא תבערה. זה מקום שנקרא תבערה. איפה? שם. בקטע השלישי, פסוק ל' ד' לקראת הסוף, ויקרא שם המקום ההוא, זאת אומרת זה מקום אחר, קברות התאווה. אז על פניו רואים מפשוטו של מקרא שבעצם תבערה וקברות התאווה היו בעצם מקומות שונים. הייתה תחנה שנקראת תבערה, משם המשכנו לקברות התאווה. למה התורה מתעלמת ולא מציינת את המקום שנקרא תבערה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, כשעם מתחיל להתלונן מיד כשצועדים לכיוון ארץ ישראל, נאמר בקטע הראשון פרק י' א' פסוק א', ויהי עם כמתעוננים רע באוזני השם וישמע השם. מהי הכפילות הזאת? אם כתוב רע באוזני השם, זאת אומרת זה הגיע לאוזניים שלו, אז ודאי שהוא שמע. מה זה וישמע השם? אם מדברים עם מישהו הוא ודאי שומע, לא צריך לציין את זה. אז מה ראתה התורה שכל אות וכל מילה זה קודש קודשים, לציין פעמיים שהדבר הגיע לאוזניו של בורא עולם, שכתוב רע באוזני השם וישמע השם. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כשהעם מתאווה לבשר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה מה לומר לנו לעם ישראל, פסוק י"ט בקטע השלישי, כדי לסמן אותו, לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא חמישה ימים, ולא עשרה ימים, ולא עשרים יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. אני לא מבין. כל עוד, כמו שציינו, בתורה זה קודש קודשים. מה ראתה התורה לרדת לפירוט הזה? לא יום, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא עשרים, עד חודש ימים. היה ראוי שהתורה תכתוב לא יום או יומיים, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. מה כל הפירוט הזה? 5 ימים, 10 ימים, 20 יום? מה זה מעלה? מה זה מוריד? מה זה מוסיף? מה הצורך בזה? התורה זה לא סיפורים, התורה זה נצח. אלה הם השאלות שדרכם בסייעתא דשמיא נראה הבנה אחת בדברי חז"ל, איך אנחנו לוקחים את יום חתונתו זה מתן תורה איתנו לכל השנה כולה. כי מיד לאחר קבלת התורה אנחנו נגיע לפרשה הזאת, ובפרשה הזאת בין היתר מקופל גם המפתח, נמצא גם המפתח איך השמחה של התורה תלווה אותנו כל השנה. אלה הם השאלות, בסייעתא דשמיא נראה את ההסבר בצורה הבאה. התורה מציינת בקטע הראשון, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. כותב לנו רש"י בקטע החמישי, ואיחר אפו, הקדוש ברוך הוא כעס, ותצא אש ותאכל בקצה המחנה. למה ואיחר אפו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי מתכוון לטובתכם שתיכנסו לארץ מיד, לא רציתם, מתעוננים, אז בקצה המחנה, במוקצים שבהם, לשפלות אילו ערב רב. זאת אומרת, במי זה פגע? בערב רב, בשפלים. רבי שמעון בן מנסי אומר, בקצינים שבהם ובגדולים. מעניין? מי הם הקצינים ומי הם הגדולים? אז רש"י משלים את דבריו בפרשת משפטים. שם נאמר בקטע השישי, והיה משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, אחרי קבלת התורה, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוקים, ויוכלו וישתו. זאת אומרת, הסתכלו איפה שהיה אסור, אומר על זה רש"י בקטע השביעי, למעלה בצד שמאל, נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה, אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת התורה, והמתין לנדב ואביהו עם העונש עד יום חנוכת המשכן, ראש חודש ניסן, ולזקנים שגם הם חזו את האלוקים במקום שהיה אסור, עד ויהם כמתעוננים, ותיבר בעם אש השם ותאכל בקצה המחנה. מה זה בקצה? לא קצה, אלא בקצינים שבמחנה. מעניין, הזקנים נענשו על כך שהם ראו את האלוקים בצורה אסורה בשעת קבלת התורה. מעניין שהמשך חוכמה לוקח אותנו לכיוון אחר. מה זה בים כמתעוננים? האי כל העם כולו? מה בדיוק קרה? חנכו את המשכן בראש חודש ניסן. היום נמצאים בקף אייר, זאת אומרת 50 יום, המשכן כבר רץ. יום יום עם הקורבנות, עם כל מה שצריך. ועכשיו צועדים לכיוון הארץ. העם מבין מה שקורה במדבר במשכן, יקרה אותו דבר בארץ. בהזדמנות הזאת היא, קמים נציגים של כל המשפחות ואומרים, משה רבינו, מה קרה? זה לא פייר. למה לקחו מאיתנו הבכורים את העבודה במשכן? נכון, חטאנו בעגל, עגל זה דבר לא טוב, עשינו דבר נורא, ביקשנו סליחה, לא צריך להגזים עד כדי כך לקחת מאיתנו את העבודה. בכל זאת חזרנו בתשובה, התחרטנו, זהו. אומר הקדוש ברוך הוא, חוצפנים, לא רק שעשיתם את העגל שזה נורא והיום פחד פחדים, תראו מה איבדתם, איזה מעלה אדירה הייתה לכם קודם. אני אמרתי אלוקים אתם, עכשיו אכן כאדם תמותון. אתם עוד באים ואומרים, לא, זה לא כל כך נורא, זה בסדר, ביקשנו סליחה, מה קרה, אפשר לקבל את העבודה בחזרה במשכן? איך אתם מבקשים דבר כזה? ואז הקדוש ברוך הוא כועס ופוגע ומעניש אותם. ותצא אש ותאכל בקצה המחנה. מה זה קצה המחנה? שבט דן, מהספל המחנות. כי הרי בשבט דן היה מיכה שהיה לו את הטס זהב שכתוב עליו עלי שור עלי שור, שממנו עשו את העגל. אז בעצם כל העגל יצא דרך שבט דן, לכן עכשיו הקדוש ברוך הוא העניש את השבט הזה שנמצא בקצה המחנה. נראה רגע בקטע השמיני מפורש, אומר המשך חוכמה, התחילו עם להתעונן, אל ילקח מאיתם העבודה וניתנה ללוויים. אולם זה חטא גדול שלא הבינו איך יבדל אבונם באבון העגל. הם לא קלטו בכלל איך העונש שהם קיבלו, שיגידו תודה שרק זה העונש, שהם לא מתו. ואיך הובדלו הלוויים בקידוש השם, וישמע השם ויחר אפו ותיבר במש השם ותאכל בקצה המחנה, לפי שיציאת העגל היה על ידי מיכה שהטיל הטס של משה שכתוב עליו עלי שור עלי שור, ומיכה משבט דן, לכן הם נענשו. אז מעניין, לפי המשך החומה אנחנו יודעים על מה הייתה התלונה, ומבינים מה העונש שקרה בקצה המחנה. הכוונה היא לא בערב רב או בקצינים, כמו שראינו בדברי רש"י, בזקנים, אלא בשבט דן שהוא מאסף על המחנות שממנו יצא העגל. איך שלא נסביר, כי רש"י כמשך חוכמה, עדיין אנחנו לא מבינים. א', מה זה ויהי עם כמתלוננים רב באוזני השם, וישמע השם? ולא מבינים בחטא שבא לאחר מכן, בתאווה לבשר, שהעונש יהיה לו יום, לו יומיים, לו חמישה, לו עשרה, לו עשרים, עד 30 יום. אז כדי להסביר את זה ולהבין את זה, נלך צעד נוסף. למה בפרקי דרב אלעזר בקטע 11, רבן גמליאל אומר, ישראל אמרו לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ואמרו, היש כוח, היש בהשם כוח לזון אותנו במדבר, שנאמר וידברו באלוקים, אמרו, היוכל אל לערוך שולחן במדבר, אין יקת צור, ויזמו מים, ונחלים משטוף, בורא עולם יש לו כוח, יש לו עוצמה מול מצרים. כל עוד שמצרים הייתה בתמונה, בורא עולם עשה מה שהוא רוצה. קרא את הים, הוציא אותנו ממצרים, עיקה את המצרים ממצרים, הכל. אבל לפתוח לנו שולחן במדבר, אין מצב. פה בורא עולם כבר, אין לו את אותם כוחות. הוא לא יעשה לנו את זה. היוכל אל לערוך שולחן במדבר? דיברו לשון הרבה משה. זאת אומרת, היה פה זה תסכול, מרירות, דיפרסיה. איך קורה דבר כזה? מה מביא אדם למרירות, לכעס, לעצבות, לעצבות עמוקה? אומר לנו בעל חובת הלבבות שלושה דברים. וכך נאמר בקטע ה-12. נראה כמה שורות. נאמר תחילה, כי טובות השם מתעלה על ברועיו, אף על פי שהם מקיפים וכוללים את כולם. כמו שאמר החסיד, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז הקדוש ברוך הוא כולו טוב. בכל זאת, הרי רבים עיוורים מלהבחין בהם ומלהכיר גודל ערכם. ושלוש סיבות גרמו לסכלותם. שלוש סיבות, למה האדם מתוסכל, כועס, עצוב. א', האחת, ריבוי התעסקם בענייני העולם וקיבוצם אותם ודאגתם על מה שלא השיגו ממנו, ונפצר מהם מתענוגיו, לפיכך התעלמו מלהביט בטובות השם להם, מחמת שאיפותיהם הגדולות במה שהם מקווים למילוי תאוותיהם ולהשלמת מאוויהם בו. בעברית פשוטה, הסיבה הראשונה שמביאה אדם לתסכול, לכעס ולעצבות, כי הוא עסוק במה שאין לו. הוא לא נהנה עם מה שיש לו. ברוך השם, יש משפחה, אישה, ילדים, נכדים, נכדות, עובדים, עושים, יוצרים, תהנה ממה שיש לך. מה אתה רץ אחרי מה שאין? ודאגתם על מה שלא השיגו ממנו, ונפצר מהם מתענוגיו. לפיכך התעלמו מלהביט בטובות השם להם. הם לא נהנים ממה שבורא עולם נותן, הם מתעסקים במה שאין. א', ב', בקטע ה-13, מעבר לעמוד. הנקודה השנייה, ביאתם אל העולם הזה, כשהם במצב הבעמות, בשכלות ובטיפשות, כמאמר החכם, ואיר פרא אדם כי יוולד, וגדלו בטובות השם העצומות, והרי הם בהם תמיד, עד שנעשו להם כטבע רגיל, כאילו הם עצמיים, להם, לא יסו ולא ייפרדו מהם כל ימי חייהם. לפיכך, כאשר מתחזקת דעתם והבחנתם, אינם מבינים אופן הטובה עליהם, ואינם נותנים לב להודות לשם עליהם, בגלל אי ידיעתם את ערך הטובה והמיטיב בה להם. גם כאן, בעברית פשוטה, האדם חושב שהכל מגיע לו. מה זאת אומרת? אני הרי נולדתי בריא, ואני רץ, ואני עושה, ואני פועל, ואני לומד, ואני עובד, ואני כל אחד משהו מתעסק. זאת אומרת, זה דבר מובן מאליו. זאת אומרת, מגיע לי את זה. אז מגיע לי עוד, ומגיע לי עוד, וכך הוא גדל עם התחושה שכל הזמן מגיע לו. פתאום הוא לא מקבל מה שהוא חושב, מה קורה פה? איך ייתכן דבר כזה? הוא מתחיל להיות מתוסכל, הוא מתחיל לכעוס. עצמות. הדבר השני. הדבר השלישי, בקטע 14, הנקודה השלישית להידיעתם את ערך טובת השם עליהם, הוא מה שאירה להם בעולם הזה מסוגי הפגעים ומה שהם משיגם ממיני האיסורים בגופם ובממונם, שאינם יודעים סיבות אופני הטובה עליהם, ותועלת הניסיון והאיסורים להם בהם. כעניין שאמר חסיד, אשרי הגבר אשר את יסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. ושכחו שהם וממונם טובה נדיבה שיטיב בה השם עמהם וגמילות וחסד. פירוש הדבר שהאדם מתחיל לכעוס כשמשהו לא מסתדר. כל עוד שהכל בסדר, אין בעיה. פתאום משהו לא מסתדר, איבד את ממונו, חס וחלילה חולה. מה קורה פה? איך ייתכן דבר כזה? למה? מה קרה? איך זה קורה? אסור שזה יהיה. הרי קודם היה אחרת. זאת אומרת, מלמד אותנו בעל חובת הלבבות, שלושה דברים מביאים אדם לידי תסכול, מרירות, כעס ועצבות. הדבר הראשון, האדם מתעסק במה שאין לו, הוא לא נהנה ממה שבורא עולם נותן לו. דבר שני, הוא כל הזמן חושב, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי. מה זאת אומרת? אני, זה אני, לא? אז מגיע לי הכל, והוא לא מקבל, אז הוא כועס, הוא במרירות. והדבר השלישי, שמשהו פתאום לא מסתדר, איך קורה דבר כזה? מה זאת אומרת לא מסתדר? הוא איבד את ממונו, למה? ואז הוא כועס, או נהיה חולה או כל דבר אחר. שלושת הדברים האלה בדיוק אומר הרמב"ן קראו לנו עם ישראל מיד שמשה רבינו מודיע נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם. וכך כותב הרמב"ן בקטע ה-15, והנכון בעיניי כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע הראשון, היו מצטערים בעצמם לאמור מה נעשה ואיך נחיה במדבר הזה, מה נאכל, מה נשתה, איך נסבול העמל והעינוי, מתי נצא ממנו. עם ישראל אומר, מה קורה פה? איפה הקדמה? מה אתה עושה לנו הקדוש ברוך הוא? איפה אתה לוקח אותנו? מה זה המדבר? דוח לתוך המדבר? מה יש שם? זה לא מגיע לנו בכלל. זאת אומרת, פתאום הם מתחילים לתפוס שמשהו פה אולי לא מסתדר. ובכלל איך קורה דבר כזה שזה לא מסתדר? ובכלל מגיע לנו משהו אחר? אז כל המרכיבים שמביאים את האדם לעצבות, למרירות, לתסכול וכעס, מתנקזים בהליכה הזאת לארץ ישראל. עכשיו שימו לב מה קורה. העם הזה, שהולך עכשיו לארץ ישראל אחרי קבלת התורה, עם ישראל, ומתלונן ומתוסכל וכועס על הקדוש ברוך הוא, לא מבין שגם אתמול שהיה מן, סלב, באר, ענני כבוד, גם את זה נתן הקדוש ברוך הוא. המדבר היה אותו מדבר, וכמו שהוא נתן אתמול הוא גם נותן מחר, והוא נותן כל רגע. אז כשעם את זה לא מבין, אז איזה עונש הם מקבלים? אש פוגעת בקצה המחנה. למה דווקא אש? כשקונים נרות כתוב עליהם דולק 6 שעות, או נר נשמה דולק כמה? 24 שעות. זה נכון? ממש לא. נר דולק בדיוק כמה? שנייה. נר דולק בדיוק שנייה. אז למה הוא ממשיך לדלוק? כי יש לו עוד משהו לשרוף. משהו שרף לפני דקה נגמר, והאש צריכה להיחבות. אלא הוא ממשיך לבור כי יש לו עוד משהו לשרוף. להלכה בהלכות שבת, שיטות בראשונים, אדם בשבת לוקח נר דלוק ברשות היחיד. כמובן לא ניכנס לעניינים של מוקצה וכולי, אבל לאיסור של איסור הוצאה, הוא לוקח נר ביד בשבת בבית, הוא יוצא איתו לרחוב, הוא לא חייב על איסור הוצאה מרשות לרשות, כי אותו נר שהוא יחזיק בבית זה לא אותו נר שהוא יוצא החוצה, כי האש בבית כבר נגמרה, היא כבר לא קיימת. עכשיו יש משהו חדש, האש בחוץ, כי יש לה עדיין מה לשרוף. עם ישראל, זאת אומרת, בעצם מה האש באה ללמד אותנו? שבעצם כל רגע האור, האש מתחדשת. איך נאמר על אברהם אבינו במדרש? אברהם אבינו ראה בירה דולקת, הציץ אליו בעל הבירה. מה זאת אומרת הוא ראה בירה דולקת? הוא ראה בירה דולקת בשני מובנים. דולק זה רץ, איך אומר שם הלבן, מה זה כי דלקת אחריי? הוא רואה שהכל הולך לכיוון אחד, והוא גם רואה שבעצם כל שנייה המערכת הזאת מתחדשת. אין מצב שהיא תחזיק מעמד. כי ככה יצרו אותה פעם. היא מתחדשת כל רגע ורגע. אברהם אבינו הבינה מחדש בטובו בכל יום תמיד, כל רגע וכל שנייה מעשה בראשית. עם הזה, עם ישראל, לא מבין, לא מבין, אחרי קבלת התורה שניתנה באש. ולא רק התורה ניתנה באש, אלא באש שחורה על גבי אש לבנה. והר סיני היה אש. וכל זה בא ללמד אותנו שנלמד מהאש, כל פעם שנראה אש דולקת, זה בא ללמד אותנו, אתם רואים את האש, אומר הקדוש ברוך הוא, האש מתחדשת, גם העולם מתחדש, גם אתה יכול להתחדש, כי גם בתוכך יש אש, נר השם נשמת אדם, גם לך יש את האש הזאת. אז אם העם את זה לא מבין, ומה עושה העם? בא בטענות, איך ייתכן דבר כזה, והיא עם כמתעוננים, אז העונש הוא מידה כנגד מידה. הם לא מבינים שגם ההליכה במדבר שעל פניו נראה יבש, ריק, אין כלום, גם שם הקדוש ברוך הוא ילך איתנו, בדיוק כמו שהוא הלך איתנו אתמול, הנס הוא אותו דבר. אז העונש הוא, ותצא אש כדי לעורר אותם, כדי לחזק אותם. ומעניין, איך כתוב שמה? ויהי עם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם. אז מה זה, אם השם רע באוזני השם, ודאי וישמע השם. אלה היו כאלה שהתלוננו בכל. והיו כאלה שבתוך תוכם הייתה במהירות כעס נורא, אבל עצרו את עצמם, לא אמרו שום דבר, וישמע השם. גם את זה הקדוש ברוך הוא שמע, הוא שומע, הוא בוחן כליות ולב. אז לכן העונש פה היה לא רק על אלה שבאמת הוציאו את זה החוצה והתלוננו, גם על אלה שהחזיקו את זה בפנים, כי פה זה נקודת שורש, פה זה נקודת עומק, פה זה להבין איך אנחנו בכלל חיים, איך צורת החיים צריכה להיות, של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כל רגע ורגע. עכשיו שימו לב מה קורה, מה קורה? יוצאת אש ופוגעת בהם, ואחרי שאש פוגעת בהם, אז נאמר, ותשקע האש. זה ביטוי מוזר ביותר בלשון תורה. ותשקע האש, האש מעולם לא שוקעת. האש שהיא דולקת היא כלפי מעלה. וכשאין אש, אז מה קרה לאש? קבתה האש. אש לא שוקעת. מה זה ותשקע האש? נאמר בפרק דרב לזר, פרק נון ג' למעלה בקטע ה-18, ילשינו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי כבודו הוא אש אוכלה, ושלח בהם אש ואכלה אותם סביב, שנאמר ותיבר בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. הלכו ישראל אצל משה ואמרו לו, משה רבינו, נינו כצון לטבחה ולא לאש אוכלה. ראה משה בצרתם של ישראל, עמד והתפלל עליהם, שנאמר ויצעק משה לשם ותשקע האש. רבי יהודה אומר, אותה אש שירדה מן השמיים שקעה בארץ ולא חזרה למקומה לשמיים, אלא נכנסה לאוהל מועד, וכל הקורבנות שהיו מקריבים ישראל במדבר הייתה יוצאת ואוכלת אותם, שנאמר ותצא אש מלפני השם, ותרד אש, אין כתיב אלא ותצא, היא כבר יצאה מאיפה? ממקום המשכן. ויש שאכלה על הדת קורח, שנאמר ואש יצא מאת השם, ואין אדם נפטר מן העולם עד שיעבור עליו מאותה אש ששקעה בארץ, שנאמר ותשקע האש. מה כתוב כאן בדברי חז"ל, כמה הם נפלאים. אדם אחרי 120 הפגישה הראשונה שלו זה האש. מה פירוש זה האש? האדם חי וניצבת לפניו כל הזמן שאלה, נסעת ונתת באמונה? פירוש הדבר במובן הרחב, חייך היו מלאים אמונה שכל מצב וכל מציאות בחיים הכל היא מודרכת על ידי השם, הכל היא ממנו. אם כך, האש היא מחממת, האש היא מחפרת, האש היא יוצאת ושורפת את הקורבן, ואם לא חס וחלילה, האש היא שורפת. והאש מחלה, אש יש לה שני פנים. כשקיבלנו את התורה באש, והר סיני כולו היה באש, ומעניין, שבעלי התוספות שם אומרים בגמרא בשבת, שקפה עליהם הר כגיגית, למה? כי הייתה אש. אז ניקח את האש. אז אומרים שם המפרשים, אין תורה בלי אש. אין תורה בלי אש. כל הרעיון של האש זה להראות לנו עד איכן אנחנו יכולים לקחת את עצמנו, כמה גבוה, כמה רחוק. האש מבטאת את היכולת לפעול, להבהיר, לחמם, לצרף, את כל הפוטנציאל שתמון בנו. ומצד שני, אם לא מבינים ככה את האש הזאת, שזה התורה, אז יש אוכלה, אז האש שורפת. לכן, כמה נפלא שאותו מסע במדבר, שנקרא תו ערה, לא מופיע ברשימת המסעות. למה זה לא מופיע ברשימת המסעות? כי כל מקום שהיינו במדבר וייסעו מרפידים, אין יותר רפידים, עברנו למדבר סיני, עברנו למקום אחר לגמרי, והייסעו ממדבר סיני, זהו, זזים משם, נעים הלאה. לאיפה? קברות התאווה. שאלנו למה לא מופיע המקום תברה, כי המקום הזה זה לא היה מקום שהיינו, אין יותר, אנחנו הולכים עם זה כל הזמן, כי הרי האש הרי נכנסה מתחת למזבח, המזבח, המשכן זז עם האש, ואנחנו זזים, זאת אומרת, זה מקום, לא כנקודת ציון המקום, אלא זה מבטא את האש שבנו, שהולכת איתנו כל הזמן ממקום למקום. זה לא ויסו ויחנו, אין פה ויחנו, זה נוסע איתנו כל הזמן, איכן שאנחנו נמצאים. זוהי האש, האש של התורה, זוהי האש של המצווה, זה הנר שמופיע בכל מקום, בברית, בפדיון הבן, בחתונה, באירוסין, בסעודת מצווה, בנר נשמה, בהבדלה, בקידוש, בכל מקום. האש הזה בא לו, אתם רואים את האש, איך היא הולכת ומתגברת ומתחזקת. ולכן, עלינו מוטל ללמוד מזה מה עלינו לעשות. ולכן תראו כמה נפלא אומר השפת אמת, ממש עולם הבא בעולם הזה, הערה אדירה בקטע ה-20, בעולם הזה כל ההערה, כל האור שיש בעולם הזה, בכוח מה ששורפים ומבארים הפסולת. כי הרי אם יש אור, שרפנו משהו את הפסולת, כמו הנר שמאיר רק כפי מה שיש לו לשרוף ולחלות. וכששומרים עין מלא להסתכל בגשמיות, אז רואים בעין השכל המאיר. ואכן בשבת קודש אין צריך בירור פסולת, רק אור המאיר. הוא באמת צריך אדם לברר מעשה בימי המעשה, שלא יהיה לו פסולת ביום השבת. וזהו פירוש לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה? כל השבוע אנחנו מבערים את האש, מבערים את מה? את מה שלא טוב, מבארים את זה. בשבת לא תבערו אש, בשבת מגיעים ליום של התואר. יום קבלת התורה היה בשבת, התורה עצמה עניינה השבת. פירוש הדבר, היא נותנת לנו את האור, את הכוח באמת להתחדש כל פעם. אם ככה, כמה נפלא הדבר כשהעם את זה לא מבין גם בשלב הזה, אחרי שהתורה ניתנה באש, הר סיני כולו אש, והאש יוצאת ותאכל בקצה המחנה, תתעוררו עכשיו. וכשזה לא קורה והעם מתאבה לבשר, אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה בשר. איזה בשר יהיה? לא יום, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא 20, עד 30 יום, עד אשר יצא מהפעם. מעניין, יום, לא יום, לא יומיים, כמה זה יום ויומיים ביחד? 3, ועוד 5, 8, ועוד 10, 18, ועוד 20, 38, ועוד 30, 68. אומר רבינו אפרים על התורה מרבותינו הראשונים, לא ועוד, רבינו אפרים על התורה בקטע 21, לא יום אחד תאכלו, ולא יומיים ולא 5 ימים ולא 10 ולא 20, עד חודש ימים. מה הוא צריך לכל אלו ימים? פירש רבי יהודה חסיד, כל אלו ימים עולים סמכת 68, כנגד 68 ימים בשנה שישראל חייבים לאכול בשר. מה הם הימים? נון בית שבתות של השנה, 6 ימים של פסח ושל 7 ימים של סוכות, כי שבת יש לכל אחד, וסוכות זה כולל כמובן שמחת תורה, הרי י' ג', יום אחד של שבועות, 2 ימים של ראש השנה, שהם קדושה אחת, כי גם בזמן המקדש, אם לא היו באים עדים מן המלכה או למעלה, היו נוהגים אותו יום קודש ולמחר הקודש, והיו עושים 2 ימים, הרי סמכת ימים שחייבים לאכול בשר מן התורה. יש בשר שנתקע בשיניים וגורם למוות. יש בשר, אין שמחה אלא בבשר ויין. ללמד אותנו, בעונשים האלה, הקדוש ברוך הוא בעצם ביקש שנבין שבעצם כל התורה באה לתת לנו את העונג הגדול ביותר, את השמחה בבשר ויין, את השמחה בשמחתה של התורה, את האור שיש בתורה, שילווה אותנו, ידריך אותנו, ישמור עלינו, יהיה כחומת אש מסביבנו. את זה בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו. ולכן גם המקדש, כי באש היא ציטה, ובאש אתה עתיד לבנותה. למה באש? שלא יהיה באש, ריבונו של עולם, העיקר תבנה. לא, לא, להראות לכם, זה לא האש שמחלה, האש באה לעורר, האש באה לחזק. אבל כשלא מבינים, האש היא הפוגעת, אז אותה אש היא גם תחמם, היא גם תבנה, היא גם תחזיר את השכינה בחזרה, היא גם תחזיר את אותה שכינה. זה המעלה הגדולה. ולכן משה רבינו שנפגש עם הקדוש ברוך הוא בסנה בפעם הראשונה, הזכרנו זה פה פעם בהקשר אחר, משה רבינו רואה והסנה בוער באש, בוער באש, הוא לא מבין איך יכול להיות והסנה איננו הוא קל, זה דמיוני. הוא בא קרוב, אומר לו בורא עולם דרך המלאך, אתה חוזר למצרים עכשיו להניג את העם, לא ראית יהודים מול העיניים הרבה הרבה שנים, 40 שנה, 60 שנה, תלוי מתי הוא עוזב את הארמון, באיזה גיל, בגיל 20 או בגיל 40. אתה תבוא למצרים, תראה הרבה יהודים, מה זה יבשים, כמו העץ הזה במדבר, ארדוף, לא רק יבשים, מלאים בקוצים, אבל אתה לא רואה נכון, כי בתוך תוכם יש אש. התפקיד שלך כמנהיג ללמד אותם להאמין שיש בהם אש, להראות להם איך לנתב את האש הזאת החוצה. אם את זה תעשה, אתה תהיה המנהיג. המנהיג אתה תהיה. זה הוא ראה בלבת אש. ולכן פעמיים בכל התנך כתוב בוער באש. פעמיים בלבד. פעם אחת והסנה בוער באש. ופעם נוספת והר סיני בוער באש עד לב השמיים. שם הרגשנו כמה אש יש בנו. שם הוצאנו אותה החוצה והצלחנו לראות איתה עד לב השמיים. לכן כמה נפלא אומר החתם סופר כל פרק בספר תהילים, דוד המלך יום הולדתו יום פטירתו בחג שבועות, כל פרק בספר תהילים שכתב דוד המלך ואהב את הפרק מאוד מאוד, הוא פתח וסיים את הפרק במילה אשרי. אשרי אדם עוז לו בך, אשרי הולדתו, אשרי העם שככה לו, אשרי זה ביטוי של חביבות יתרה. אומר החתם סופר, בזמן הגמרא, הרי פרק א', פרק ב', הפרקים היו קצת בסדר אחר, היה פרק אחד. איך מתחיל פרק ראשון? אשרי האיש. איך מסתיים פרק שני, שזה פרק ראשון בעצם? אשרי כל חוסה בו. דוד המלך כל כך אהב את זה. כל כך אהב את הפרקים האלה. התחיל באשרי, סיים באשרי. שואל החתם סופר, אם אשרי זה ביטוי לאהבה מיוחדת, אז למה התורה שהיא כל החיים שלנו, אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד, כי הם חיינו במובן העמוק, הרחב וכל המובנים, למה היא מתחילה בבראשית ברא אלוקים? למה היא מסתיימת לעיני כל ישראל? למה התורה הנפלאה הזאת לא תתחיל במה? באשרי, תסתיים באשרי. אומר החתם סופר, במילה בראשית מופיעות האותיות אשרי. במילה ישראל מופיעות האותיות אשרי. תגידו לי, במילה בראשית, חוץ מאותיות אשרי, איזה עוד אותיות יש? יתרות? ב' ות'. במילה ישראל, איזה עוד יתרה יש? למד. ביחד זה יוצר את המילה לבת אש. זה הלבת אש. זה האש שאותה אנחנו עכשיו הולכים לקבל במינון הכי גדול והכי מתאים לכל אחד מאיתנו ב-24 שעות הקרובות. את הלבת אש הזאת התורה רוצה מאיתנו. תסתכל בפנים לעצמך, תראה כמה אש יש בך, קח את זה איתך, יש לך את זה. אל תגיד אין, אל תגיד לשני יש, אל תגיד הוא יותר טוב, יש לך, יש לך את זה. אולי זה קצת עטוף בעטיפה כדור כזאת, פעם אם זה ארדוף או פעם עץ אחר, אבל זה קיים. תוציא את זה, קיים אצלך הרבה יותר בקלות ממה שקיים אצל עם ישראל במצרים. והם הצליחו להוציא את האש ולהגיע איתה עד והר סיני בוער באש. אז כשאנחנו מגיעים להר סיני בוער באש ממקום הרבה הרבה יותר קרוב, קל יותר לקחת את זה איתנו לכל השנה כולה. לכן את זה חזן מבקשים מאיתנו. כמה נפלא אומר פה המאור ושמש בפרשת בעלותך. הרבה פעמים כשאדם בעצבות, אדם בכעס, מה הוא עושה? אוכל. אוכל מתוך עצבים. תמיד הביטוי הוא, אכלתי, לא הייתי צריך לאכול, פשוט אני בכעס, אז אני אוכל. הנה, זה מה שקרה. ואי ים כמתוננים. אז מה הם רוצים? תוננים, בכעס, נוכל, רוצים בשר, רוצים, רוצים. ככה לברוח. הנה, נראה כמה שורות בקטע ה-19, בשורה השישית. והעיצבון תחילתו הוא שמתגבר בקרבות אהבת האכילה. כאשר איננו רואות האיש אשר הוא שרוי במראה שחורה רחמנה לצלן. אוכל בתאווה וברעבתנות ובמהירות. ומתאהבות האכילה נמשך אחר תאהבות אחרים. ועל פי דברי אלה התבאר פרשה, ויהי עם כמתוננים רע באוזני השם, שנפלו לעצבות, והוא מגזרת, עונן ותיבר במש, כי מרה שחורה, הוא שינוי, הוא משוקץ, שהוא שמת של עבודה זרה וכולי. פירוש הדבר, ומה שהם אמרו, מי אכלנו בשר? אבל כשאנחנו יושבים בבית המדרש, ומה אנחנו אוכלים כל הזמן? לכו לחמו בלחמי, לחמה של תורה. יין נמשל לתורה, לחם נמשל לתורה, עסוקים בתורה, נמצאים בחצרות בית השם, נמצאים במקום המזבח, שהאש, ותשקע האש, האש נמצאת, והאש הזאת מחפרת היום בתפילה, בקורבנות, אין, אבל בתפילה שהיא כקורבנות. האש הזאת שנמצאת מול אלינו, מתחברת ב-24 שעות הקרובות האלה, עם האש של קבלת התורה. הערים מתחברים ביחד, ושיש חיבור של הערים הללו. איך אומרים חז"ל? עתיד הקדוש ברוך הוא לקחת הר סיני, והר תבור, והר הכרמל, ולבנות על גביהם את בית המקדש. הר סיני זה כמובן התורה, הר תבור זה המסירות נפש, המלחמה של סיסרא. שם מלחם ראו את המסירות האמיתית, והר הכרמל ההשקפה הנכונה, מי להשם ומי לבעל, ההשקפה הנכונה. על גבי הערים האלה עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש. ומה אנחנו אומרים? ופרוס עלינו סוכת שלומך. סוכת זה ראשי תיבות, סיני, כרמל ותבור, זה הסוכת שלומך, זה החיבור. הולכים לקראת קבלת התורה, הלימוד של כל הלילה, כל הלומד בליל קבלת התורה מובטח לו שאינו ניזוק כל השנה כולה, כותב לנו המשנה ברורה בשם קדמונים. 24 שעות האלה של הלילה והיום, גם הלימוד של הלילה והלימוד של היום, נותן לנו ברכה לכל השנה כולה. עם התפילות אחרי הלימוד הגדול, שתפילה באה במקום רינה, במקום תורה, התפילה מתעלה יותר, לבקש מריבונו של עולם אותה אש שחזרה בנו כהר סיני. וכל שנה זה חוזר אלינו הכל, מעניין. גם בהר סיני הרי כולם התרפו, כולם התרפו. איפה זה קורה לנו היום? במינון שלנו, ביכולות שלנו. אז אומרים הקדמונים, מביאים את זה גדולי עולם, בעלייה לתורה של עשרת הדיברות, בין העליות, זה הזמן לבקש על בריאות, על אריכות ימים. כי קריאת עשרת הדיברות, לפני ואחרי, זה הזמן שבו נתרפו כל עם ישראל. כולם. וככה כל דבר שהיה בהר סיני מגיע אלינו במינון הנכון שאנחנו מסוגלים לקלוט. לבקש מבורא עולם שאותה אש מיוחדת שניצתה בנו, תאיר לנו את הדרך. אותה התלהבות, אותה מסירות, אותה הקרבה, אותה שטייק בלימוד, אותה התמדה בכל דבר, בכבוד שמיים, במצוות, בעשייה לכבוד שמיים. יאיר בנו עוד ועוד, ומכוח זה נזכה לאותה האש הגדולה של המזבח, לאור הגדול של הגאולה, של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, האור של ציון עם האור של התורה, תורה אור, נזכה ביחד עם זה לגאולה השלמה, בזו השנה, ובורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.